הכל חי אונליין, 93fm.co.il. כאייל תהרוג, עם הרב אייל אונגר, ראש מרכז הישגים.
בוקר טוב לכל המאזינים. היום נעסוק בנושא התמודדות עם משבר נגיף הקורונה. המונח לחץ, משבר, מצוקה, משמש אותנו לתיאור מצב נפשי תפקודי שמתאפיין בחוסר נוחות, במתח, בסבל, לא פעם גם בהפרה של שגרת היום יום. כל אחד מהאנשים בעולם מתנסה במצבים של לחצים מדי פעם בעוצמות שונות. אדם ממתין לניתוח, אם מודאגת שבנה מאחר הביתה, עובד שחושש שמא יפטרו אותו, איש מכירות שמאחר לפגישה חשובה בגלל פקק תנועה. המשותף לכל המצבים האלה, לחץ, תחושת איום שחווה האדם על הרווחה הנפשית שלו, על הרוגע שלו. תחושת חוסר ודאות, לא פעם גם תחושה של חוסר עונים, מול המצב, אי ידיעה איך לתפקד, איך להתנהל. כך בזמן משבר הקורונה, בני האדם לא יודעים בדיוק איך לנהל את היום יום שלהם, את השגרה שלהם, הפחד, אי הוודאות, מה הולך להיות. חשוב לומר שלחץ לכשעצמו עדיין לא נחשב כמשבר. אדם שנכשל ברעיון עבודה ונדחה, עשוי בהחלט להרגיש לחץ למשך תקופה מסוימת, אבל הוא עדיין יכול להתעודד ולומר לעצמו שבפעם הבאה הוא יצליח יותר. אם זו תהיה הגישה שלו, סביר להניח שלחץ זמני כזה לא תהיה לו השפעה ארוכת טווח על אותו אדם. ואדרבה, הגישה הזו של, נכון, היה קשה, לא נעים, נכשלתי, אבל בפעם הבאה נהיה חכמים יותר, שבע יפול צדיק. וכאן, הגישה הזו, היא מרפאת את האדם. היא מחסנת את האדם מפני ההתפתחות של המשבר הגדול, ההישאבות אל רגשות שליליים שפוגעים בשגרת החיים של האדם, ששואבים את האדם. אבל יש מצבים בהם מערכת החיסונית הנפשית של האדם מפסיקה להיות יעילה. לדוגמה, אדם פיתרו אותו מהעבודה, הוא לא מצליח לחזור לשגרת היום-יום. הוא מרגיש איך שהוא נסחף אל תוך מערכת נפשית שמלווה אותו בתסכול, למשך תקופה ממושכת ופוגמת ביכולת התפקוד שלו. במקרה כזה לא מדובר בלחץ, אלא כבר משבר מהותי. זה לא לחץ נקודתי שיש לפתור אותו, זה כבר משבר ששואב את האדם. הרבה בני אדם מצליחים לתפקד בעיתות לחץ, גם כשמתעוררות בעיות אלה או אחרות בחיים שלהם. יש להם מספיק איזון ושיווי משקל נפשי כדי להתמודד בצורה בריאה עם הלחצים היומיומיים והטבעיים של החיים. הם מסוגלים להפנות מיקוד אל המשאבים הרגשיים והשכליים שלהם, התפקודיים שלהם, להיבטים חיוביים. הם מצליחים לחשוב בצורה חיובית, מצליחים להכיר בבעיה, להבין אותה, לחפש איך אפשר לפתור אותה בהדרגתיות, בקצב איתי, לא בבת אחת, לא באימפולסיביות, לא מתוך בהלה, לא מתוך חרדה, ובכך הם מנצלים את המשאבים שלהם. מערכות החשיבה, הרגש והתפקוד שלהם בצורה יעילה וטובה יותר, ובכך הם משפרים את מערכות יחסי האנוש בינם לבין האחרים. הם יותר מתמקדים בפעילות יוצרת ויוזמת, מה שמעניק לאדם חדוות עשייה, גם כשהחיים לא לגמרי מתנהלים כמו שתכנן האדם. ובכל זאת, משברים עדיין קיימים. המשבר הוא כשהאיזון מופר. האדם לא מצליח להדוף את הלחצים בעזרת אמצעי ההתמודדות הסטנדרטיים שהוכירו את עצמם בעבר כיעילים לגבי האדם הזה. האדם נכנס למשבר, הוא לא מצליח עוד להתנהל, לנהל את עצמו, להתנהל בסביבה הקרובה אליו. המשבר מהווה מעין נקודת מפנה. אותו אדם שהצליח עד כה להתמודד היטב באמצעות משאבים שעומדים לרשותו, מגלה בשלב מסוים שמנגנוני ההתמודדות ששירתו את האדם ועזרו לו בעבר שלו כבר לא יעילים עוד. הם לא מצליחים כעת להשיג את התוצאות הנדרשות. לדוגמה, אדם, כשהוא היה צעיר, היה מחייך, נחמד, נעים, לשון חלקם, והוא הצליח לזכות באהדת הצוות החינוכי ולהתגבר על מכשולים שצצו בדרכו. הוא היה נער שלמד במוסדות חינוך בשנות הבחרות הנאורים, הוא תמיד הצליח להסתדר. הבעיות התחילו אחרי הנישואים. חמיו, חמותו, רעייתו, כבר לא כולם קונים את החיוך שלו. לאחר מכן, כשהוא עובד, לא כולם קונים את החיוך שלו. המעסיק שלו כבר לא מסתפק בחיוך או לשון חלקלקה, אלא רוצה תוצאות. במילים אחרות, האדם הזה, הנער הזה, התרגל במהלך שנים להתמודד בהצלחה עם קשיים באמצעים שונים, המשאבים שעמדו לרשותו. החיוך, הנחמדות, הלשון החלקה והמעודדת, מפרגנת. ידע האדם להסתדר, המשאבים שלו עזרו לו, סייעו לו להתמודד. אבל עכשיו הוא כבר בוגר יותר, הוא לא נמדד לפי החיוך שלו, לפי הלשון היפה שלו, אלא לפי התוצאות, העשייה, המשאבים כבר לא משרתים אותו, לא מביאים לו את המטרה שהוא היה רוצה. הוא מוצא את עצמו ללא מנגנוני התמודדות, מה שמוביל אותו לתחושה של משבר. הוא לא יודע איך להתמודד, הוא לא מבין למה החיוך היפה של אתמול לא עוזר לבעיות של היום. לא קונים את זה חמי וחמותו, לא קונים את זה המעבידים בעבודה. המשבר גורם לעצמת הלחץ והחרדה. מנגנונים שבעבר עבדו טוב כל כך לא עובדים בהווה. האדם מרגיש חסר אונים. האדם מתקשה למצוא בעצמו משאבים אחרים או יכולות אחרות שיוכלו לסייע לו להתמודד בהווה ולהחליף את מנגנוני ההתמודדות שכבר לא משיגים את המטרות הנדרשות. כך האדם שחווה משבר סובל מחוסר שקט, ממתח נפשי, מתחושת חוסר נוחות מתמשכת. כתוצאה מכך הוא מתקשה להרגיש חוויות חיוביות, איכות החיים שלו נפגעת, הוא מתקשה להתרכז ולחוות חוויות חיוביות בשעת שגרת החיים שלו. העובדה הזו מקשה עליו להתמודד מול המשבר ולחפש דרכים חדשות כתחליף למנגנוני ההתמודדות שהוכירו את עצמם בעבר אבל לא עובדים בהווה. אנשים שחווים משבר עשויים להיות עסוקים במשך זמן רב בעצמם, בחוויה שהם חווים. הם עשויים להיות מודאגים ולנסות לחשוב על ההשלכות של המצב. היכולת שלהם למצוא פתרון אמיתי ולאתר חוזקות באישיות שלהם שיוכלו לייצר מנגנוני התמודדות חדשים, המערכת הזאת היא מוגבלת. אנשים במשבר מרגישים מצב רוח ירוד, תחושת ריקנות, חוסר טעם, אובדן שמחת חיים. כל אלה ועוד יגררו בעקבותיהם ירידה משמעותית במוטיבציה למצב הרוח לפעול וליצור. במקרים לא מעטים, אנשים במשבר עשויים גם להרגיש תחושת חרדה עמוקה, תחושה פנימית של סכנה, איום, תחושה שמשהו רע עומד להתרחש. מבלי שיש לדבר בסיס אובייקטיבי, פשוט הרגשה מתמדת. מתי תגיע הבעיה? מתי תהיה הסכנה? מתי יפרוץ הקושי? הרגשה מתמדת שמהדהדת במוחו של האדם ונמצאת בהרגשתו. משבר עלול לגרור בעקבותיו גם התפרצויות זעם, התנהגות עצבנית, תוקפנית, מה שחורגת מההתנהגות הסטנדרטית של אותו אדם בשגרת החיים. המשבר עשוי להוביל את בני האדם לקושי בריכוז וביצוע מטלות שדורשות יכולות מנטליות מורכבות, לחוסר גמישות מחשבתית, לחוסר יצירתיות, אפילו לבעיות בזיכרון. חוץ מכל התופעות האלה, אדם עלול גם להרגיש קושי בשינה, קושי להירדם, נטייה לשינה מוגזמת, שינוי בהרגלי האכילה, ירידה בתיאבון או הפוך, הוספה בתיאבון, אכילת יתר. אז מה ניתן לעשות כדי למנוע משבר? איך ניתן להיחלץ מהמשבר? מחקרים מלמדים שאנשים שמערכות היחסים שלהם בין בני האדם, מערכות יחסים טובות, יציבות, בריאות, הם אנשים בריאים פיזית וגם נפשית. וזה לעומת אנשים בודדים יחסית, מסוכסכים. בתקופת משבר, חברים, משפחה, קשרים טובים בין בני המשפחה, יכולים לתרום רבות להיחלצות מהמצב. אדם שנמצא במערכת חברתית תורמת, שהוא תורם לה והמערכת תורמת לו, ייהנה מחוויה חיובית, שהיא תהווה כמעין משקל נגד לחוויות השליליות שהמשבר גורם לאדם להרגיש. הימצאות בחברה, התנהלות בריאה בחברה, לתת ולקחת, איזון בין לתת ולקבל, מערכת בריאה חברתית יכולה להפחית במידה ניכרת תחושות של מתח ודאגה. החברה מעניקה לאדם תחושת ערך, חשיבות, מה שמעודד את האדם למצות את הכישרונות שלו, את היכולות שלו, למצוא את נקודות החוזקה באישיות שלו, ובכך להתרומם מהמצב ולבנות מנגנוני התמודדות חדשים. לעתים קרובות, אנשים שחווים משבר הם אנשים שמתקשים לסלוח לאנשים אחרים שפגעו בהם, ובכך הם, כמו היינו אומרים, ממשיכים לסחוב על הגב שלהם את ההשלכות של הפגיעה לאורך זמן. מציאות, הרגשה, תחושה ששואבת מהאדם אנרגיה רגשית מרובה. במקום לנצל את האנרגיה הרגשית של האדם להתמודדות נכונה עם המשבר, ממשיך האדם לומר, למה פלוני עשה ככה? למה אלמוני עשה אחרת? איך הם פגעו? איך הם עשו? ובכך האדם מגיע לזליגת אנרגיה. האנרגיה שלו, המצב רוח שלו, הוא נפגם. כשאדם מוצא את עצמו במשבר, חשוב לבדוק האם יש מקומות בלתי פתורים ביחסים שלו, בקשרים שלו עם הזולת, ולנסות לפתור את הבעיות. את המשאבים הרגשיים שהתפנו בעקבות כך, יוכל האדם לתעל לשם התמודדות עם המשבר ומציאת פתרונות הולמים ויעילים. נקודה נוספת, חשוב מאוד בפרט בתקופה של משבר לייצר במהלך היום זמנים שבהם האדם מתנתק מהמשבר, מהמחשבות על המשבר, שיפסיק להיות עסוק בזה, שיהיה עסוק בנושאים ששייכים לתחומים אחרים לגמרי. חצי שעה של פעילות גופנית, חוויות, תחביבים, לימוד, עיסוק על תוכניות עתידיות, לא להישאב, לא להתעסק פעם אחר פעם, כמה התקופה קשה, כמה המשבר קשה, איזה השלכות יש למשבר, לעולם זה לא ייגמר. יש לזכור שמחשבות כאלה הן גורמות לאדם לחוות את המשבר יותר ממשהו באמת. הקושי העיקרי במשבר לא נובע מהמשבר עצמו, אלא בעיקר מהמערבולת הרגשית שהוא מציף אצל האדם. הקושי לכשעצמו בדרך כלל, האדם יכול להתמודד עם המשבר הזה. אבל כשאדם מרוכז במחשבה על המצב, על העתיד, על העבר, על ההשלכות שעשויות להיות למשבר, על החיים שלו, הוא שוקע עמוק יותר ויותר, הוא מתקשם לאזור כוחות, למצוא יכולות שנחוצים לו לשם ההתמודדות. לכן חובה להתנתק לפרקי זמן מהתחושות, מההרגשות, מהמחשבות. כך יוכל האדם לפרוץ מחוץ אל מעגל המשבר ולמצוא בחזרה את עצמו בעשייה של יצירה, של יוזמה, של פעילות. חשוב שהאדם ימצא נושאים שהוא אוהב, תחביבים, לא קשורים למשבר. עיסוקים שגורמים לאדם חוויות חיוביות, אינטלקטואליות, רגשיות, אפילו הנאה של אכילה או שמיעת מוזיקה, העיקר שהאדם מוצא את עצמו משוחרר, מנותק, מתנתק. לא להישאב אל המחשבות, אל הקושי, אל הכאב. אחת, הסכנות המשמעותיות בתקופת המשבר נובעת מתגובה טבעית של נפש האדם, שמחבר רגשות. האדם, כשהוא נתקל ברגשות שהוא מתקשה להתמודד מולם, הנפש, כמו היינו אומרים, מחבא. מחבא את הכל, לא נרגיש לא טוב ולא רע. אבל אז האדם בקלות רבה יוכל להגיע למצב של דיכאון. האדם שוב ושוב לא ירצה להרגיש לא טוב ולא רע, העיקר לא להרגיש, וזה דבר שלילי. מכיוון שהאדם יותר מדי היה עסוק במשבר, כמה הוא קשה, כמה היה קשה בעבר, כמה קשה בהווה, כמה יהיה קשה בעתיד, ובכך האדם לא מצליח להתנהל בצורה יעילה, והפוך, הוא פוגע בעצמו. ומכאן לנקודה נוספת. במצבי משבר לא פעם מחפשים דמות קרובה, בפניה נוכל לתת ביטוי לקושי. דאגה בלב איש ישכנה, אומר הפסוק. דאגה בלב איש ישכנה. מה המשמעות? ישכנה הכוונה יקופף את הדאגה. דאגה בלב איש ישכנה, אומרת הגמרא מסכת יומא רב עמי ורב אסי. דאגה בלב איש ישכנה. איך? איך יקופף האדם את הדאגה שלו? ישיחנה. ישיחנה מדעתו, ישיחנה לאחרים. לא פעם במצבי משבר מחפשים דמות קרובה, בפניה נוכל לתת ביטוי לקושי, לתסכול, לדאגה, ללחץ, לחרדם. וזה דבר טוב, דאגה בלב איש ישיחנה לאחרים, ובכך גם ישיחנה לאחר מכן מדעתו. מטבע הדברים מוצאים אנשים אוזן קשבת. אצל האנשים הקרובים אליהם ביותר, בני המשפחה, מתן פורקן לרגשות השליליים בפני אנשים קרובים, היא גישה מומלצת. אבל חשוב לזכור שגם ברגעים האלה יש לשמור על רגישות כלפי אותם בני משפחה. כלומר, אדם משתף את בני המשפחה שלו בתחושות, בקושי, בעקבות המשבר, משבר הקורונה שהוא חווה. הוא מרגיש תסכול, הוא מרגיש בדידות, הוא מרגיש שאין אור בקצה המנהרה. חשוב שיהיה זהיר, להשחיל בשיחה המסרים של תקווה, כדי לא לשאוב את שאר בני המשפחה אל מצולות הייאוש שהוא נמצא בהם. תן ביטוי, תדבר, תגיד מה מפריע, תציג את המציאות, תדבר כמה קשה. אבל כן חשוב שלאחר מכן תאמר איזושהי אמירה מעודדת, אפילו אם אתה לא לגמרי מרגיש אותה. אפילו אם מבחינתך זה רק מן השפה ולחוץ. תדבר, תאמר, תביע את זה. תאמר אמירות בסגנון של אנחנו נעבור את זה, נתמודד, עוד נגיע לימים טובים יותר. כלומר, תן כמה מסרים מעצימים של תקווה שבכוחם לסייע לאנשים הקרובים לא להישאב יותר מדי. חשוב שגם בזמני משבר יגלה האדם אחריות למענו, אבל גם למען הסובבים אותו. שיאמר כמה קשה, כמה הוא מתוסכל, אבל אל תשבור את בני המשפחה. אל תייאש אותם, כי הם עוגן ההצלה שלך. אם תגרום להם לשקוע במשבר, אתה תגלה במוקדם ובמאוחר שבאמת אין מי שיכול להושיט לך יד ולהוציא אותך מהמשבר, מהמערבולת, מהקושי. נקודה נוספת. אומרת הגמרא במסכת חולין על הפסוק אדם ובהמה תושיע השם. מי הבהמה שזוכה לישועת השם? אדם ובהמה תושיע השם. אומרים חז"ל בגמרא חולין בדף ה', מי היא הבהמה שזוכה לישועת השם? אומרים חז"ל, זה האדם שהוא ערום מדעת. האדם הוא בבחינת איזו חכם הרואה את הנולד. יש לו חוכמה, בינה, דעת, הוא מחלקל את צעדיו קדימה. אותו מושיע הקדוש ברוך הוא. אבל אומרת הגמרא, אדם הוא בהמה תושיע השם. מי היא אותה בהמה? זה האדם שהוא בבחינת בהמה, שהוא לא מחלקל צעדיו קדימה, שהוא לא חושב על העתיד שלו. גם אותו מושיע הקדוש ברוך הוא. הבהמה זה האדם שהוא ערום מדעת, אין לו דעת. אומר הגאון רב גדליה אייזמן זצ"ל, רעיון נהדר. יש ואדם נמצא במשבר. בזמנים כאלה תהיה כמו בהמה. אל תסתכל על העתיד. אל תתעסק כעת איך אתה בונה חזון. אל תסתכל על האור שבקצה המנהרה, כי אתה לא רואה אור. אתה רואה רק חושך. אתה לא רואה חזון. אתה לא רואה עתיד. אל תהיה אדם, תהיה בהמה. במקום לחשוב על הצעדים העתידיים, תתמקד אך ורק בהווה. איך אתה מתמקד? בתחנה הקרובה. איך אתה מתמקד? בצעדים הבאים. איך אתה מתמקד? בהדרגתיות, בשלב הבא של החיים. אל כעת יבנה את כל תחנות החיים שלך ותראה איך אתה עובר מהתחנה הזו לתחנה הזו, ומהתחנה הזו לתחנה אחרת. האדם מיואש, אם הוא מתחיל להסתכל על העתיד שלו, הוא צובע את העתיד שלו בראי רגשות ההווה שלו. היות שבהווה הוא מרגיש רע, הוא אומר לעצמו שכנראה גם כך יהיה בעתיד, ולכן מראש הוא לא יוזם ולא עושה, וכך הוא נשאר לשבת על הספה או לשכב במיטה, הוא לא מתפקד ולא עושה. אי העשייה הזו, היא ודאי תוביל את האדם למשבר, להישאבות של אדישות, עצלות ודיכאון. ולכן, אדם ובהמה תושיע השם. הקדוש ברוך הוא יושיע את האדם, אבל הקדוש ברוך הוא יושיע גם את האדם שהוא כמו בהמה. יש זמנים בחיים שצריך האדם לא לחשוב על העתיד שלו, לא לחשוב איך הוא יוצא מהמצב, המשבר שבו הוא נמצא. תתרכז אך ורק במה אתה יכול לעשות כעת, בהווה ובמיצוי ההווה בצורה המרבית. כאן יש מקום להבין רעיון נפלא מבית מדרשו של המשגיח, הגאון רב חיים שמואלביץ. אומרת הגמרא מסכת שבת, המקרע בגדיו בחמתו, המשבר כליו בחמתו, המפזר מעותה בחמתו. אומרת הגמרא מסכת שבת קופי, אדם שהוא קורע את הבגדים שלו, שובר את הכלים שלו, מפזר את המעות שלו מתוך כעס בחמתו. כעס יהיה בעיניך כי עובד עבודה זרה. למה? הוא לא כעת עבד עבודה זרה, אבל כך אומנותו של יצר הרע. היום אומר לו עשה כך, למחר אומר לו עשה כך, עד שאומר לו לך עבוד עבודה זרה, והולך ועובד. חזל הקדושים מלמדים אותנו, היצר הרע לא עובד בחיפזון, להפך, סוד ההצלחה שלו, הדרגתיות. הוא לא מנסה לבקש מאדם ירא שמיים שיעבוד עבודה זרה, הוא משכנע אותו לעשות מעשים חמורים פחות, הרבה פחות. עוד מעשה, ועוד מעשה. האדם עושה את המעשה הראשון, השלילי, מרגיש רע, רגשות אשמה, עושה אותו עוד פעם. נעשית לו כהתר, הוא יתרגל למצב, כבר אין רגשות אשמה. לאחר מכן עוד זה יהפך אצלו מצווה, ובכך בהדרגתיות המצב מתדרדר, עד שלבסוף אומר לו, לך עבוד עבודה זרה. אם כן, זוהי האומנות של יצר הרע, הדרגתיות, סבלנות, אומנותו של יצר הרע. אבל מצד שני, שואל הגאון רב חיים שמואלביץ, מצינו הזדמנויות שונות, בהן היצר הרע פעל בצורה שונה לחלוטין. להפך, הוא הזדרז לדרדר את מצבו של האדם בבת אחת ובמהירות. כמו למשל, במתן תורה היו בני ישראל לפסגת המעלה, אבל היצר הרע הביא אותם לרדת בבת אחת אל שפל המדרגה. כמו שכתוב בספר שמות פרשת כי תישא, סרו מהר מן הדרך אשר ציוויתים. הדגש על המילה מהר. סרו מהר מן הדרך אשר ציוויתים. עשו להם עגל מסכה, והשתחוו לו, והזבחו לו, ויאמרו, אלה אלוהיך ישראל, אשר העלוך מארץ מצרים. אם כן נשאלת השאלה, כיצד היא דרכו של יצר הרע? אומרים חז"ל בגמרא מסכת שבת בדף קופי, אומנותו של יצר הרע היא סבלנות, הדרגתיות, כדי להוביל את האדם מדחי אל דחי. לא למוטט בבת אחת את כל הבניין הרוחני אלא הדרגתיות. אבל בפרשת כי תישא בנושא חטא העגל כתוב, סרו מהר מן הדרך אשר ציוויתים. זה קרה מהר, לא בהדרגתיות. איך ייתכן? אומר הגאון רב חיים שמואלביץ, בימים כתיקונם, כשיצר הרע מנסה להדיח את האדם, הוא יודע שאין לו סיכוי אם מנסה להסיט אותו בבת אחת, לעבוד עבודה זרה. לכן הוא מתקדם צעד אחרי צעד, עקב בצד אגודל, עד שהוא משיג לבסוף את המטרה הסופית. אבל שונים הם פני הדברים לחלוטין בתקופה של משבר. בזמן משבר, היצר יודע שכוחות האדם חלשים, היכולת להתגונן היא מוגבלת. לכן, מבין היצר הרע שביכולתו להוריד את האדם מפסגת המעלה אל שאול תחתית, בבת אחת. כך הרעם השטן, היצר הרע לבני ישראל את מיתתו של משה רבינו בשמיים, והוכיח להם, באותות ובמופתים, שהמנהיג שלהם, משה רבינו, נפטר. אין ספק, באותם רגעים בני ישראל נקלעו למשבר. המנהיג שהוציא אותם ממצרים ועשה להם את כל הניסים, איננו עוד. הם היו מבוהלים, חרדים, מיואשים. בנסיבות כאלה, יצר הרע לא פועל בהדרגתיות. הוא תופס את המצב, את ההזדמנות, ומחתי במהירות, בבת אחת. זה המשבר. יכולת ההתמודדות היא מוגבלת, לכן באותה שעה, הוא יכול לומר להם, עכשיו, שרו מהר מן הדרך אשר ציוויתים. רעיון דומה מוצאים גם אצל קין והבל. מספר את התורה הקדושה, והיא מקץ ימים. ויבא קין מפרי האדמה מנחה להשם, והבל הביא גם הוא מבחורות צונו. ומיכל והן, ואישה השם אל הבל ולמנחתו, אל קין ולמנחתו, לא שם, ואיחר לקין מאוד, ויפלו פניו, ויאמר השם אל קין, למה חרה לך? למה נפלו פניך? הלא, אם תיטיב, צאת, אם לא תיטיב, לפתח חטאת רובץ, ובסוף קין הרג את הבל. אם נשים לב, בפסוקים, נמצא שקין היה זה שהגה לראשונה את הרעיון להקריב קורבן להשם, הבל נגרר בעקבותם. וכשהקדוש ברוך הוא לא שואה למנחתו של קין, הוא מדרדר בבת אחת לשפל המדרגה, הורג את הבל אחיו, ולא זאת בלבד, אלא שכתוב בתרגום יונתן שהוא כפר בעיקר. קין אמר, אין דין, אין דיין, אין צחה לצדיקים, אין מי שנפרע מהרשעים. אנחנו שואלים, איך? איך הידרדרות תהיה בצורה מהירה כל כך, הרי דרכו של יצר הרע היא, האומנות שלו, הדרגתיות. לא בבת אחת, היום אומר לו עשה כך, מחר אומר לו עשה כך, עד שאומר לו, לכבוד עבודה זרה. אבל התשובה היא כזאת. כאשר מנחתו של קין נדחתה, ואיחר לקין ויפלו פניו, כעס נפגע, נכנס לכביכול משבר. עד שהכוחות לא עמדו לו מול היצר הרע, והיצר יכול להכשיל אותו במהירות, ולדרדר את מצבו הרוחני בקיצוניות. בבת אחת, כך היא אומנות של היצר הרע. בהדרגתיות בדרך כלל, אבל בזמני משבר, בבת אחת. אז מה הפתרון? איך מתמודדים עם משבר? אומר הגאון רב חיים שמואלביץ, אחרי שהוא מגדיר את ההבדל, בין אומנותו של יצר הרע בזמני שגרה, לבין אומנותו של יצר הרע בזמני משבר, שמפיל את האדם בבת אחת ולא בהדרגתיות כמו בזמני שגרה. הפתרון, נלמד משלמה המלך, כדי להתגבר על משבר, כדי לצלוח את התקופה הקשה ולעבור אותה. כדאי להתרכז כל שלב בחיים, מה ניתן לעשות באותו שלב בצורה המקסימלית. כך אומרת הגמרא מסכת סנהדרין בדף חף. בתחילה מלך שלמה על העליונים, לאחר מכן על התחתונים, על כל העולם, על ישראל, על ירושלים, ובסוף מלך על מקלו. מה המשמעות מלך על מקלו? אומר רבן איש חי. שלמה המלך היה הולך ברחוב, מרים את מקלו וכך מקבץ סביבו את כל מי שביקש לשמוע את דברי החוכמה שלו. איזו ירידה. מאיגרא רמא לבירא עמיקתא מרומא מעלה אל השפל. המלך העצום שמלך על העליונים והתחתונים בסופו של דבר היה צריך לקבץ סביבו אנשים שיסכימו לשמוע את דברי חוכמתו. ובכל אופן, שלמה המלך מלמד אותנו איך מתמודדים עם משבר. שלמה המלך גם חזר למעמדו הראשון מסיבה אחת. הוא לא הפסיק לרגע להיות מלך. מלך על מקלו, אבל מלך. הוא לא התייאש. בכל שלב של החיים, הוא מולך על מה שאפשר. בכל שלב של החיים, התהליך הוא ארוך ממושך, ובכל אופן, שלמה המלך חזר להיות מלך. למה? מכיוון שבכל שלב החיים, הוא מתרכז מה בידיים שלו לעשות. גם אנחנו נמצאים בתקופה של שינוי הרגלי חיים. בגלל משבר נגיף הקורונה, יש ללמוד משלמה המלך. אמנם החיים לא מתנהלים כמו שהיינו רוצים, אבל גם בשגרת החיים הקיימת, יש לעשות את המירב, מצוות שבין אדם לחברו, מצוות שבין אדם למקום, בצורה המקסימלית. אין בית הכנסת, אין בית המדרש, אין דיבוק חברים, אלא רק עם בני הבית. אין את כל המשפחה המורחבת. ובתקופה הזו עושים את האפשרי, מה שאפשרי בשלב הזה של החיים. מה שאפשרי לעשות, זה אולי לא החלום, זה לא המירב שהיינו רוצים. נמצאים דווקא בתוך הבית, סגורים, ודווקא בתוך המערכת המוגבלת הזו, בתוך ההסגר, בתוך המקום הסגור, מה עושה האדם? את המקסימום האפשרי בנסיבות חייו בהווה. פרשת צו מסתיימת בפסוק, ויעש אהרון ובניו את כל הדברים אשר ציווה השם ביד משה. אומר רשי, בא כתוב להגיד שבחן, שלא היתו מהדברים שנאמרו להם. העבודה במקדש היא עניין גדול, יש לעשות הכל בדקדוק, בדקדוק גדול מאוד. אהרון הכהן, למרות קדושתו וידיעותה בתורה, דבקותו בקדוש ברוך הוא מעלות רבות שלא ידועות לנו, משבח אותו הכתוב, שלא שינה ממה שציווה אותו הקדוש ברוך הוא. יכול שיש לאדם דעה רחבה יותר, יש לו פעם רצון ודחף להוסיף, לשנות, ולעשות כעומק הבנתו, כך לחדש, כך לעשות. אבל אצל אהרון, למרות חוכמתו הרבה, בן הקל יכל להוסיף, ליזום, להמציא חידושים, הדבר היחיד שמעניין אותו. עשה רצונו כרצונך, לעשות את רצון השם. איך לעשות את רצון השם בצורה המדויקת? ולזה צריך האדם משמעת עצמית. כדי לעשות את הנצרך, ולא להוסיף דעות חדשות. ככל שדעת האדם רחבה יותר, הוא מרשה לעצמו ליזום, להמציא גישות חדשות. אהרון, הכהן הגדול, לא שינה. זה השבח. זה השבח, מכאן אפשר להבין איזה מאמץ הוא, לא לשנות ולעשות אך ורק את ציווי השם. השבח הגדול זו המשמעת העצמית. וכמו שאומרים משמו של החפץ חיים, יש צדיק גוזר והקדוש ברוך הוא מקיים. ויש צדיק שהקדוש ברוך הוא גוזר והצדיק מקיים. התבטלות, הכנעה מוחלטת אל רצון השם. המעלה שלא שינה. לא שינה אהרון מכל מה שציוו אותו. כך מופיע בגמרא מסכת בבא מציעא בדף נ"ט. רבי אליעזר רצה להוכיח שהלכה כמותו והביא הוכחות מעץ החרוב, מאמת המים, מכותלי בית המדרש שכולם זזו ממקומם. אפילו בת קול מהשמיים אמרה שהלכה כמותו, וחזל לא קיבלו, כי אמרו לא משנים. אין לשנות מהכלל של תורה לא בשמיים, יחיד ורבים הלכה כמו הרבים. השבח שלהם שלא שינו. בהרבה משברים וקשיים בחיים אומר האדם לעצמו, בוודאי יש להקפיד על הקלה כבחמורה, אבל כל זה נאמר בזמנים מאוד מסוימים, בבית המדרש, בבית הכנסת, בחברה מסוימת, בימים מסוימים, בזמנים מסוימים, בהיסטוריה, אבל לא כל הזמן. השבח הוא כמעלתו של אהרון שלא שינה. למרות המוחין דגדלות של אהרון, הוא לא שינה. למרות המוחין דגדלות של אהרון שיכולים לומר, כאן צריך לשנות, כאן כדאי לעשות, כאן כדאי לפעול בצורה שונה ממה שאמר לי משה רבינו, ובכל אופן, השבח שלא שינה. כיום, במשבר הקורונה, אנחנו גם נמצאים במבחן של לא שינה. אבל לא בזכות גדלות המוחין של אהרון, אלא בדיוק הפוך. אנחנו בזמן של קטנות המוחין. בזמן שנמצאים הסגר, בידוד, בתקופה דרמטית של ההיסטוריה. וכאן אפשר אולי שמתקיים בנו מה שכתוב בנביא מלאכי על יום הדין הגדול. בנביא מלאכי פרק ג' פסוק י"ח. ושבתם וראיתם בין צדיק לרשע, בין עובד אלוקים לאשר לו עבדו. מה זאת אומרת? שואלת הגמרא מסכת חגיגה בדף ט'. ושבתם וראיתם בין צדיק לרשע, ובין עובד אלוקים לאשר לו עבדו. היינו צדיק, היינו עובד אלוקים. היינו רשע, היינו אשר לו עבדו. מדוע ישנה כפילות בפסוק, ושבתם וראיתם בין הצדיק לבין הרשע, בין עובד אלוקים לאשר לו עבדו? הרי צדיק זה עובד אלוקים, ורשע זה לא עבדו, לא עובד אלוקים. אומרת הגמרא, לא. אז ביום הדין הגדול, ושבתם וראיתם בין צדיק לבין רשע. זו הבחנה אחת שעתידה להיות. הבחנה שנייה, לא רק את ההבדל בין הצדיק לבין הרשע, אלא גם את ההבדל בין עובד אלוקים לאשר לא עבדו. אומרת הגמרא, עובד אלוקים ולא עבדו זה שני אנשים שהם צדיקים. לא עבדו זה האדם שעובד את הקדוש ברוך הוא כפי רגילותו. מה שהוא רגיל, כך הוא עובד. ויש עובד אלוקים שהוא עובד את הקדוש ברוך הוא שלא כפי רגילותו. אומרת הגמרא שבזמנם היו רגילים ללמוד כל נושא מהפעם. תורה שבעל פה, לזכור הכל בעל פה. מישהו נקרא לא עבדו, זה מי שלומד כל דבר מהפעם. עובד אלוקים, מי שלומד, 101. העובד את הקדוש ברוך הוא מתוך מאמץ מעבר למה שהוא רגיל. עושה כך את רצון השם. הוא נקרא עובד השם. ההתמדה לקיים את רצון השם. ללא כותלי בית המדרש. ללא כותלי בית הכנסת. ההתמדה בקיום המצוות. התורה והמצוות. המעלה של אהרון. לא שינה. ללא העידוד החברתי. ללא התמיכה הקהילתית. ההתמדה. לקיים את רצון השם בזמן משבר. ללא העזרים הרגשיים החברתיים. אז, אם האדם בכל אופן ממשיך לקיים את רצון השם. לא בזמן של מוכין די גדלות, אלא בזמן של מוכין די קטנות, בזמן של משבר. זה לא רגיל. הוא לא רגיל להתפלל בלי מניין. הוא לא רגיל ללמוד תורה בלי האווירה של בית המדרש. הוא לא רגיל לפתוח ספר בביתו. הוא לא רגיל להיות דוגמה טובה בבית לילדים שלו. הוא לא רגיל להיות נחמד לבני הבית. ובכל אופן, הוא עושה מעבר למה שהוא רגיל. נכפה על האדם, על בני האדם, מצב. מצב חדש בהיסטוריה. אין חברה. אין איש לרעהו יעזור ולאחיו יאמר חזק. כל אחד לבד. עד היום התחזקנו בבתי הכנסת ובתי המדרש. מלאי העוד, פאר והדר. עוצמה סוחפת. עוצמה נהדרת. כוח הרבים. כוח אדיר. כיום נשאר האדם לבד, עם אלוקיו. כעת יוכיח האדם, האם הוא בגדר עובד השם, והוא לא שינה. לא שינה זה השבח של אהרון, לא שינה מהתנהלותו והקפדתו, על קלה כבחמורה, בתורה ובמצוות. וכמו שכתב בספר בית אלוקים להמבית, שער התפילה פרק תדבב, עלינו לקבל על עצמנו עבודת השם, ולהיות פתוחים גם לעבודת השם באופן שונה מהרגיל, בהכנעה. נכנעים אל המציאות המשתנה, ועצם ההכנעה הזו מהווה כפרה לאדם. עבודת השם מתוך שמחה, במצב הזה מעניקה לאדם את ההגדרה של עובד אלוקים. כך האדם יוצא ממצרים, יוצא מהמיצרים שלו, מהדעות שלו, מהגישות שלו, מכללי החשיבה שלו, מהקודים שלו. שאומרים, איך להיות עובד השם? בבית הכנסת, בבית המדרש, בשעות מסוימות, האדם מאבד את כל התמיכה, את כל הסיוע, ושבתם וראיתם, בין עובד אלוקים לאשר לא עבדו. כעת נבחן האדם, האם הוא עובד אלוקים? לבד, בביתו, כמה עובד השם הוא? מתי הוא יקום לתפילה? מתי יתפעל מנחה? מתי יתפעל ערבית? איך יאכל? מתי יאכל? כמה יאכל? איך יברך את הברכות? איך יתייחס לבני הבית? באיזה רצינות הוא ימשיך להקפיד על קלה כבחמורה בתוך כותלי הבית? אף אחד לא רואה. נשאר רק הקשר של האדם עם הקדוש ברוך הוא. עד היום יכלה היהדות להיות כגשר המחבר בין בני האדם. זה תחביב, הווי חברתי, התמסרות מוחלטת, אבל ההיבט החברתי של התורה והמצוות, כעת נשאר האדם כשהוא מקלף מעצמו את כל התפאורה החברתית הנהדרת, המיוחדת, שמחכים לחזור אליה. אבל פרק זמן שמסיר האדם מעצמו את כל המערכת החברתית, הוא נשאר בודד. בודד עם הקדוש ברוך הוא. כמה עכשיו, בשלב הזה של החיים, יהיה האדם עובד השם או לא. אין תמיכה, אין עידוד, אין חיזוק, נשאר האדם, הוא עם עצמו. ושבתם וראיתם, בין עובד אלוקים לאשר לא עבדו. עובד אלוקים הוא זה שלא שינה, ממשיך לקיים תורה, מצוות, כמעלתו של אהרון, להגיד שבחו שלא שינה, הוא משנה מהרגלו, זה לא קל. להרבה אנשים קל לשמור על שגרת חיים, אפילו קדושה נעלית מאוד, ראויה לכל השבחים, אבל בחברת האנשים. כאן יהיה האדם בודד, אבל לא רק בודד. כעת מוטלת עליו עבודה נוספת, להיות מנהיג, להוביל את בני המשפחה, להוביל את האישה, את הבעל, את הילדים, אל האמת, אל עבודת השם. למה? כי יש בורא לעולם, והקדוש ברוך הוא נתן תורה, תורה ומצוות, תורה שבכתב, תורה שבעל פה, אז במעמד הר סיני, ועד היום, היא הדבר היחיד שהוא רלוונטי בעולם. למה מקיים תורה ומצוות? עושים את האמת? כי זוהי האמת, כלשונו של הרמב״ם, ולא מפני שום דבר שבעולם. ושבתם וראיתם, בין צדיק לרשע, בין עובד אלוקים, לאשר לא עבדו. בואו וניקח את פרק הזמן שנכפה עלינו להיות מעובדי השם. היו ברוכים.
כי היה אל תהרוג, עם הרב אייל אונגר, ראש מרכז הישגים.